היי, שלום לכולם, אני יהודית קץ, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. חושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חיובית, מדעי המוח ועוד תחומים שכנים ונחמדים שיכולים לעזור לנו לחיות את חיינו בצורה יותר טובה. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם, בעקבות שאלות שאני מקבלת על עמוד הפייסבוק, שבו נמצאים התכנים שאתם יכולים להיחשף אליהם כל הזמן, קוראים לו יהודית קץ, פסיכולוגיה חיובית ביומיום, תמצאו אותו בקלות, וחוץ מזה, אתם יכולים גם להירשם לניוזלטר ולקבל ישר למייל את העדכונים על הפודקאסטים, כתבות ומה שיוצא. רגע לפני שאנחנו מתחילים, מוזמנים להתראות בהרצאות הקרובות, ברביעי בפברואר יש לנו הרצאה שנקראת לא רציונלי ולא מקדם בתל אביב, על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות. ב-20 בפברואר הרצאה במיינדפולנס, על מיינדפולנס ברעננה, במשכן לאומנויות הבמה, וב-26 בפברואר הרצאה על מיינדפולנס בחיפה. אז מכאן אנחנו ניגש ישר לעניין שלשמו התכנסנו. אני רוצה להציג בפניכם את האורח הנהדר שלנו היום, פרופסור אורן קפלן. שלום לך.
שלום.
מה שלומך?
בינתיים מצוין.
מצוין?
כן.
אז את פרופסור אורן קפלן אני מכירה מהפורום של הפסיכולוגיה החיובית של החוקרים בארץ, ואני מודה שכבר הרבה זמן אני מחכה שתגיע. אז זה מאוד נחמד שסוף סוף יצא לנו והצליח, אז זה מאוד מרגש. אז אני אספר עליך שאתה פסיכולוג קליני וכלכלן, אתה מרצה וחוקר במסלול האקדמי של המכללה למנהל, ואתה גם נשיא המכללה, שזה תואר גדול שמביא איתו הרבה מאוד עבודה חדשה לחייך, נכון?
נכון, אחרי 29 שנה במכללה, זה מה שאני עושה בשנה האחרונה.
כן, וואו, זה בטח המון המון דברים לקחת בחשבון, המון משימות, המון אחריות.
כן, מה שמוריד את החלק הקודם של כמות המחקר וההוראה,
כן.
שאני יכול לעשות בתקופה הזאת, היא באמת יותר נמוכה, אז כך שזה, את גם מזמנת לי הזדמנות נחמדה לדבר יותר על דברים שאני אוהב לדבר.
מעולה. אולי תיכנס קצת למצב שאנחנו מדברים עליו היום, והמצב הזה הוא מצב שבו אנחנו מרגישים שהזמן עוצר מלכת, אנחנו נשאבים לגמרי לתוך מה שאנחנו עושים, לא שמים לב לרעב, צמא, מחשבות, הכלב שלא הוצאתי בבית, הניקיון שאני צריכה לעשות, מאוד קשה להשיח את דעתנו, ואנחנו מרגישים שאנחנו והמשימה הופכים להיות דבר אחד. הדבר הזה נקרא flow, או בעברית זרימה.
נכון, אז למעשה את תיארת את זה שאנחנו חווים את הפלואו, אנחנו למעשה, כל הרעיון הוא שאנחנו לא חווים כלום. אנחנו בכלל אפילו לא מודעים לעצם קיומנו.
וואו.
ואנחנו כל כך engaged, כל כך בתוך מה שאנחנו עושים, שבעצם חוץ מהדבר הזה שאנחנו עושים, כאילו לא קיים שום דבר אחר. והחלק הזה של תפיסת הזמן שאת תיארת, שאנחנו בעצם לא שמים לב לזמן וכולי, הוא פשוט הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים בעצם להבין שהיה פלואו. וואו, הגעתי נגיד ב-9 בבוקר לעבודה, ועכשיו 5 או 6 בערב, איך הזמן חלף כל כך מהר? אני בכלל לא שמתי לב.
כן, כמו אנחנו מרימים את הראש ופתאום עברו 4 שעות, כזה משהו מאוד קיצוני בחוויה של תפיסת הזמן שלנו.
בדיוק, עכשיו זה בעצם תפיסה של החור של הבייגלה, זאת אומרת זה מה שלא היה, אני לא שמתי לב, ולכן זה לא חוויה שאנחנו כל כך מטמיעים, יודעים לזהות אותה. פלואו בעצם הוא התמסרות לאיזושהי פעולה. והתמסרות הזאת לא דורשת בהכרח שזה יהיה מהנה. כי כשאני אמרתי, וואו, היום חלף, היה 9 בבוקר, עכשיו 6 בערב, אני לא אמרתי בו בעת שזה היה היום הכי מאושר בחיים שלי.
כן.
יכול להיות שזה היה נראה סתם יום.
כן.
מה בכל זאת היה? אני כנראה הייתי engaged, אני נרתמתי למשהו. ובעצם זה תמיד זמין לנו.
כן.
גם בשעה קשה, וגם בשעת משבר, וגם אם הרגשתי שאיבדתי משהו, היכולת שלי באופן מאוד מקומי דווקא, להתמסר לחוויה מסוימת של כמה דקות או כמה שעות, שיש לה כללים מסוימים, ואני כבר תרגלתי אותה בעבר, ואני יודע מה היא, בעצם זה מקור לחוסן, לכלי להתמודדות, וכמובן בסיס לצמיחה פסיכולוגית.
כן, אני חושבת שזה חשוב אפילו רגע אחד לעצור מי שמקשיב לנו, ולחשוב ולהיזכר על רגע שבו הרגשנו ככה, היינו בתוך המצב הזה ש, שנקרא flow, יש לזה גם כל מיני שמות אחרים, נכון, להיות באלמנט, להיות in the zone, יש כל מיני שמות שאנחנו שומעים על הדבר הזה, השם הפסיכולוגי הוא באמת flow, אבל התחושה הזאת היא ש, שאנחנו והחוויה היינו ממש אחד, ולי זה לפעמים קורה כשאני מבשלת, זה לפעמים קורה לי כשאני שרה, זה קורה לי כשאני עושה פודקאסט, כן, או שאני, mm-hmm. שאני כותבת, אבל לא תמיד, כן? רק במצבים מאוד מאוד ספציפיים, אבל אני חושבת שהדבר שאולי חשוב לי לטעון, ואני רוצה להגיד אותו מההתחלה, זה שפלואו זה איזשהו מצב, אולי אפשר לקרוא לזה רגש, אני לא בטוחה, שכולנו חווים אותו, וכולנו לא מספיק זוכרים שיש לנו את האפשרות להרגיש את הדבר הזה יותר.
נכון.
ואנחנו בכלל לא לוקחים את זה בחשבון בתור, משהו מסל הרגשות שלנו.
נכון. הוא לא רגש, הוא מצב קוגניטיבי, אבל הוא בהחלט מעורר רגשות.
כן.
ואם תשימי לב לדברים שהזכרת, אלו דברים יחסית חיוביים מאוד. Mm-hmm. מה שאני רוצה לטעון, שאת זוכרת את זה בגלל שאלו דברים משמעותיים. Mm-hmm. אבל מתחת לפני הקרקע, בעצם יש בתוך השגרה שנראית לנו אפורה ומשעממת, יומיומית, המון המון רגעים, שעות, ימים של פלואו, שאנחנו לא מודעים אליהם. וכשדבר אחר כך על שיטת המחקר של צ'יקסנמיהאי, ונוכל לתת אפילו טיפ למי ששומע אותנו איך לחקור את עצמו, אנחנו נראה שדווקא המציאה הגדולה, המתנה שנוכל להשיג לעצמנו, היא בדברים הרבה יותר בסיסיים מאלה שאנחנו זוכרים, רק זה ידרוש איזושהי חקירה מסוימת, אז נשאיר גם איזשהו
וואו, מתח להשאיר. זה נשמע שזה ממש מחכה בכל מקום.
זה מחכה בכל מקום.
כן, בספר שלו, מיהי צ'יקסנט מיהי, הוא מגדיר זרימה בתור מצב שבו פעולה ותודעה מתמזגים, הופכים להיות אחד. אנחנו גם נהנים מביצועי C, ואנחנו גם נהנים מחוויה של C, ושום דבר אחר לא יכול להתחרות בקשב שלנו. מין אין עבר, אין עתיד, יש רק איזשהו הווה שהכל נמצא בו כרגע.
למעשה גם אין הווה. למעשה, כן. ברגעים האלה, בתודעה, אנחנו פשוט לא קיימים. אנחנו בתוך סרט, והסרט הוא מה שקיים. אנחנו, ברגע שאנחנו מודעים, בעצם חוויית הפלואו נעלמת. אפשר לדמיין את זה נורא בקלות. אם נלך לסרט, כן. סרט מצוין, בסדר? סרט שמרתק אותנו. Mm-hmm. אנחנו נכנסים לאולם, מתיישבים ומתמסרים לסרט. Mm-hmm. ועכשיו עברה, נגיד, חצי שעה, ואנחנו מרותקים לסרט, ומאיזושהי סיבה לא ברורה, אולי איזה קול, אולי משהו, אולי איזה מחשבה פתאום, ופתאום חזרנו רגע לאולם. אנחנו מסתכלים מסביב, רואים את כולם מרותקים, ובעצם אנחנו כבר הפסדנו משהו, אנחנו הפסדנו משהו מהחוויה, ובעצם אם אנחנו נהיה בתוך חוויית הפלואו לאורך כל הסרט, והסרט נגמר, ואז אנחנו חוזרים אלינו, ואומרים, וואו, זה חלף, במהירות. עכשיו, כן. פה באמת יש חוויה משמעותית גם, אבל בעצם אם נתח את זה, כל רגע שאנחנו יוצאים מהפלואו, מקלקל את הפלואו.
אתה יודע איזה שיר זה מזכיר לי? יש את השיר של יוני רכטר, שוב היא כאן, שהוא מתאר את החוויה שלו כנראה עם איזושהי אישה, אף פעם לא קראתי מה המקור של השיר ועל מה כתבו אותו, אבל יש את הפזמון שהוא שר, כי איתה כמו תמיד אין עבר ואין עתיד, רק הרגע החולף וחוזר יפה כואב, וכאילו הוא מספר איך הכל פתאום יותר יפה, יותר גדול, יותר אחר, ואני חושבת שזה תיאור מדהים לחוויה של פלואו.
כן. נכון, ובאמת יש שם איזה געגוע בתוך כן. הדבר הזה, לחוויה הזאת, והפלואו הוא באמת, כשמודעים אליו, הוא מאפשר באמת לשחזר את אותה חוויה מתגמלת, שאני אטען גם שממנה נוצר חוסן, וממנה נוצרת צמיחה פסיכולוגית, והחשוב ביותר, הוא לא קשור למה שאנחנו מביאים איתנו מהדורות הקודמים. זה לא גנטי, אלא זה אוניברסלי. כן. ניתן להשתמש בו באופן חופשי, בלי קשר לעברי.
כן, יש כל מיני תיאורים במקור, כשמיהי צ'יקסנט-מיהי התחיל לחקור את זה, הוא בעצם חקר אמנים וציירים ומלחינים, כלומר, אנשים שעוסקים בעיקר באומנות, אז ב-70s,
לפני... וספורטאים.
בספורטאים,
ספורטאים.
נכון. והוא בעצם ניסה להבין מה זאת החוויה הזאת שהם חווים, מה משותף שם. ויש כל מיני תיאורים שאנשים מתארים את העבודה שלהם, שהם, אני חושבת שהם ממש מעבירים את התחושה טוב. יש למשל בספר שלו איזשהו תיאור של מלחין אמריקאי, שהוא אומר, אני משהו בסגנון שאני לא יכולה לצטט בדיוק, אבל עמדתי מול הדף, הרגשתי שהידיים שלי כאילו מזיזות את עצמן, כותבות מעצמן את התווים בתוך החמש שורות האלה של התווים, ובאותו רגע לא הרגשתי שאני עושה את זה, שאני יוצרת המוזיקה האלה, היא כאילו יוצרת את עצמה.
כן, אז זה למעשה, את מתארת מה שקורה ל... נקרא לזה מומחה, או אמן, זה נקרא, the psychology of optimal experience, כלומר, החוויה האופטימלית, ובאמת מה שסקרן אותו, זה מה מאפשר לבן אדם להשקיע כל כך הרבה זמן, עד שהוא מגיע בכלל למומחיות הזאת.
כן.
וקשה להניח שזה רק משמעת עצמית, כי עובדה שאנשים רגילים במרכאות, לא מצליחים 12 שעות ביום להתאמן בבריכה.
כן.
ובעצם הפתרון לחידה הזאת הייתה, שזה באמת לא משמעת עצמית. יש להם גם משמעת עצמית, ויש להם הרבה מאוד דברים אחרים. אבל בעצם חוויית הפלואו, היא חוויה שהופכת את הפעולות האלה לפעולות אוטוטליות, פעולות שקורות באופן עצמאי. Mm-hmm. כלומר, אני לא צריך להכריח את הבן אדם לעשות את זה, אלא פשוט זה קורה לו מעצמו. ייתכן שהוא משקיע מאמץ עצום, אבל זה לא גורם לאיזושהי תחושה של חרדה או לחץ. זה קורה בתנאים שאפילו אם זה מאוד קשה, הוא מרגיש מספיק מיומן, לעשות את הפעולה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם נדמיין על מישהו שבעצם נמצא בדרך לראש האברסט, והוא יתאמן הרבה מאוד זמן איך הוא יטפס לשם, ואתה תשאל אותו, נו, מה שלומך? והוא יגיד, אני הולך למות, הגוף שלי מתפרק. ומה עוד? וזה הרגע הכי מאושר בחיים שלי.
וואו.
זאת אומרת, זה בקלות הולך ביחד, בגלל שהמאמץ היה מאמץ שהוא היה מתוכנן, מובנה. ולכן העניין פה הוא לא עוצמת האנרגיה וההשקעה, אלא בעצם ההתאמה בין האתגר שבעצם מוצב בפניי לבין מה שאני התכוננתי אליו. ולכן זה המצב האופטימלי, שבו אני לוקח את כל מה שיש לי, כל מה שהתכוננתי אליו והכנתי את עצמי, ואני ממצא את עצמי עד הקצה. ולכן זה בסיס לצמיחה פסיכולוגית, כי בכל פעם אפשר למצות עוד קצת ולהתקדם עוד קצת.
יש סרטון שאני ממש אוהבת על מישהי שעושה צלילות במי קרח, צלילה חופשית, כלומר צלילה שאתה הולך בלי בלון וכל הציוד הזה, אלא פשוט אתה וגופך, והיא צוללת מתחת למי קרח, איפה שיש אגמים קפואים, עושים חור קטן, והיא נכנסת פנימה. והיא מתארת שם את התחושות שלה, שהיא באמת מבחינתה זה רגע קסום, שהיא שם עכשיו זה דבר סופר קשה, כי אני צוללת בלי אוויר, קור שאי אפשר, אני לא יכולה אפילו לדמיין אותו, ומבחינתה זה רגעי השיא שלה.
כן, את זה הייתי מוסיף פה רק לשומעים, אל תנסו בבית.
לגמרי, זה מה שנקרא אחריותכם בלבד. אבל הרבה פעמים אני חושבת שמתארים את התחושות האלה כאיזושהי חוויה של אקסטזה, נכון? אומרים, הייתי באקסטזה.
אז זהו, זה מה שאני פה רוצה להדגיש. אני חושב שאת החוויה של האקסטזה אנחנו פשוט זוכרים. אז אולי אחוז אחד מחוויות הפלואו שלנו הוא אקסטזה, רק אותם אנחנו זוכרים, כי את האחרים הם פשוט קורים מבלי שאפילו נשים לב אליהם. והמפתח בעצם באמת להבין הרבה יותר לעומק, זה לגלות את הרגעים הכי טריוויאליים, פשוטים, שקורים בחיים, שבהם יש פלואו, ולנתח באמת בעזרת חקר מוקיר, שאומר, אוקיי, אז מה היה שם? מה כן. מאפשר לזה לקרות? מה התנאים שאתה זקוק לזה? כן, אני אקח דווקא דוגמה מאוד מאוד טריוויאלית, אוקיי? בין השומעים שלנו, זה כמובן יהיה סודי, אנחנו נשאיר את זה בסודיות, לא נגלה להם מי זה מי, אבל בערך שליש מהשומעים אוהבים לעשות ספונג'ה, אוהבים לנקות כן. את הרצפה. בזמן הזה שהם ישטפו את הרצפה וינקו את איזשהו חדר או מטבח או משהו, יהיה להם פלואו. תסכים איתי שזה היה נשמע לנו קצת ווירדו, כלומר, מה, פלואו מספונג'ה של הרצפה? כן. אז דווקא לדבר הזה אני רוצה לכוון. למה זו חוויה של פלואו? עכשיו, ספונג'ה בגדול היא חוויה של טרנספורמציה. כלומר, בעצם לוקחים מקום שהוא קצת מלוכלך, ויש איזו ראייה אינטגרטיבית מאוד מאוד רחבה. אני מצטער אם אני עושה עכשיו
העצמה. לא, זה נשמע ממש רומנטי הספונג'ה הזאת.
אז כן, אז, כי אנחנו
אני
פשוט,
כבר ממלאת את הדלים.
עכשיו שליש, בדיוק. וזה באמת או שיש לך את זה או שאין לך את זה, אבל אם אין לך את זה, יהיה לך משהו
כן.
שנראה קומפולסיבי אחר, שבאמת גורם לאיזושהי חוויה כזאת, ואני מדגיש מהי החוויה, כי זה הדבר היחידי שאנחנו יודעים לשים לב. מהרגע שהתחלתי את זה, עד הרגע שזה הסתיים, הזמן באיכשהו ברח לי. זה לא שאני הרגשתי, וואי, איזה סיוט, זה עוד דקה ועוד דקה, ומתי זה ייגמר, אלא, וואו, איך חלף הזמן, לא שמתי לב בכלל. עכשיו, אז אם הספונג'ה היא חוויה טרנספורמטיבית, כי בעצם אתה רואה המון המון נקודות קטנות, ואתה בבת אחת עשית איזשהו סדר, וממצב שמשהו קצת לא מושלם, נקרא לזה, אחרי 10 דקות רבע שעה, פתאום יש איזשהו ניקיון. והניקיון הזה אולי גם נותן איזו השראה של מקום נעים יותר.
כן.
וזה גורם לפלואו. עכשיו, אם אנחנו מצליחים לנתח את זה, אנחנו ניקח את אותו אדם שיש לו פלואו מהספונג'ה הזאת, שאני הולך לצוות שלו בעבודה, ונשאל, תגידו, תספרו לנו על הבן אדם הזה, מה קורה איתו? ואני לא אופתע אם מישהו יגיד, תראה, אני לא יודע איך הוא עושה את זה בדיוק, או איך היא עושה את זה. אנחנו כל אחד על המחשב שלו, מיואשים, תקועים במשהו, אנחנו לא יודעים מה קורה וזה. עכשיו הוא בא, כאילו כמו קוסם, הוא עושה 1, 2, 3, ככה, 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 מארגן פה שם, רבע שעה, וכולנו על המסלול מחדש רצים קדימה. יש לו כמו קוסם. עכשיו, תיארנו את הספונג'ה. בעצם תיארנו את היכולת האינטגרטיבית לראות דברים קטנים, שכנראה מספיק משמעותיים ומפריעים, ושהוא מסוגל לגעת בהם, לאסוף אותם, ופתאום לעשות איזה סדר חדש, ולהריץ אותו קדימה.
כן, אני חושבת שבתוך התיאור הבאמת יפה של הספונג'ה, אני ממש עשית לי חשק לעשות ספונג'ה, אתה מסביר גם את עוד אחד מהמרכיבים החשובים של הפלואו, שזה בעצם העניין שאנחנו יודעים מה אנחנו אמורים לעשות, ואנחנו מקבלים על זה משוב תוך כדי. כי כשאני גורפת את המים, אז אני רואה את המים כזה, את האזור הזה נהיה נקי, כאן עדיין רטוב. עושה עוד מין וישט כזה, אז יש לי כאן אזור נקי, ושם עוד רטוב עם נחלוך. אז ממש אני רואה בכל רגע, אם התקדמתי, מה עשיתי, מה עוד נשאר, יש פידבק שמגיע אליי מעצם המשימה.
נכון, את מתארת בעצם כבר באמת חלק ממה שאחר כך התגלה, מה הם התנאים לפלואו,
כן.
והתנאים לפלואו באופן מפתיע, זה דווקא לא הספונטניות וההוליסטיות שאנחנו היינו מצפים, אלא היא דווקא מובנות מאוד גדולה, והעובדה שלפעולה יש שלבים, ואחרי כל שלב באמת אפשר לקבל פידבק. אבל מה שאני רוצה להדגיש, יכול להיות שיהיו, נגיד אותו ספונג'ה, הרי יש לה את אותם שלבים, ויהיה מישהו שיהיה לו מזה פלואו, ויהיה מישהו שפשוט לא יהיה לו מזה פלואו.
כן.
אבל זה אומר שגם אם מישהו שונא ספונג'ה, אם ניקח את הכללים האלה, ונבנה יותר את הפעולה, כלומר, נדע לייצר שם שלבים, כמו שתיארת, ונדע להבין את הפידבק שאנחנו מקבלים מכל שלב ושלב, בעצם יהיה קצת יותר פלואו, ממה שהשעמום שהיה קודם.
כן.
כלומר, בעצם הפלואו זה לא כן או לא. יש בוודאי את האופטימל אקספיריינס, שזה כאילו חוויית הפלואו, שבו האתגר והמיומנויות שלי נפגשים באיזה מקום אילאי, אבל אם אני מסתכל על זה דווקא כרצף, בין מצב של מאוד מאוד משעמם או נורא לבין נפלא, בעצם בכל אחת מהנקודות, אם אני יוסיף את הרכיבים האלה, המובנים של הפלואו, אז יהיה לי קצת יותר, או קצת פחות גרוע, נקרא לזה. הזמן יחלוף קצת יותר מהר.
מה אם אצלך הדברים שגורמים לך להרגיש פלואו, שהם מאוד כאלה בז'אנר של הספונג'ה, מפתיעים או יומיומיים מאוד?
אני חושב שיש הרבה פעמים פרויקטים שאני נכנס אליהם, וגם פה אני רוצה לעשות איזושהי הבחנה קטנה, בין שתי חוויות שדומות מאוד אחת לשנייה. ואני אקח למשל איזשהו פיתוח נגיד של קורס חדש, אוקיי? בפסיכולוגיה חיובית. ואני באמת יכול לשקוע שעות לתוך איזה פרויקט ולא לשים לב איך הזמן חולף.
כן.
לעומת ניקוי תיבת המיילים. תיבת המייל שלי ו-2000 המיילים שאני מקבל בשבוע, איך אני, נגיד, מחסל אותם.
זאת מגפה,
אוקיי, זה definitely אפידמיולוגיה אמיתית. ואני, בהחלט, אם אני אתחיל לעשות שם סדר, אני יהפך לאמביציוזי, ואני יכול להיות שיחלוף אפילו שעות שבהם יהיה נדמה שאני בפלואו, כאילו הזמן כאילו חולף מהר. אבל מאחר שזו פעולה מאוד סיזיפית, כלומר, כשהתיבה הזאת תרוקן על ידי, הרי מחר בערב היא תהיה מלאה שוב פעם, כן. ולמעשה היא תמנע ממני לעשות את הדברים שאני באמת רוצה. ומה שזה אומר, אני אקרא לזה חוזקה מחלישה או פלואו מחליש, mm-hmm. כלומר, זה יותר דומה לזיפזופ בטלוויזיה. זה משהו שמעביר את הזמן מהר, אבל בסופו תהיה עייפות. זאת אומרת, תהיה עייפות, תהיה תסכול, תהיה תחושה של אויש, הזמן חלף, וכל כך הרבה דברים אחרים אני רוצה לעשות. לעומת זאת, בחוויה של פלואו, יש חוויה של רעננות ומלאות. לאו דווקא אקסטאזה, אבל כן. אין עייפות. בוא נגיד ככה, אין תחושה של עייפות. אבל אנשים שצוברים להם פלואו באופן קבוע בחיים, הם אנשים שיש להם אנרגיות, יש להם כוח, בלילה הם ישנים כמובן, כי בלילה זה טבעי להיות עייף, אבל הם לא מרגישים בהכרח עייפים. והאנשים שנכנסים לחוויות שהם פסאודו-פלואו, כמו ניקוי תיבת המיילים, זיפזופ בטלוויזיה, ובעצם פעולות שבהם אתה לא באמת בחרת להיכנס, אלא נסחפת למשהו שיכול להיות קצת ממכר, יכול להיות קצת אובססיבי. הדברים האלה מבזבזים לנו את הזמן, והם אוכלי אנרגיה. לכן בעצם, יש, אם אני מסכם בעצם כבר מה שאמרנו עד עכשיו, יש שתי אינדיקציות לזה שזה פלואו. אחד, זה שהזמן באמת חלף, בלי ששמנו לב, חלף מהר. הדבר השני, שאנחנו מסיימים את זה ללא תחושה של לאות ועייפות, אלא בדרך כלל תהיה איזושהי תחושה של אנרגיה, בתנאי שכמובן ישנתי מספיק, אכלתי מספיק ושמרתי על עצמי.
כן, אני קוראת לזה הרבה פעמים הדחיינות השקטה. הדחיינות שבה אנחנו מוצאים מקלט באיזשהן משימות, שהן משימות לא חשובות, לא מקדמות, לא היה קריטי שגם לא היינו עושים אותם. באמת, אני חושבת שדוגמאות כמו סידור קבצים או סידור מיילים, זה הדוגמה הקלאסית לזה, שאנחנו נשאבים לתוך משימה בשיא זמן האפקטיביות שלנו, כשאנחנו הכי מרוכזים, ואחר כך אנחנו מסיימים את היום ב... מה עשיתי? זה בכלל מה שרציתי לעשות. בזבזתי את הזמן. עכשיו אני כבר עייפה, ואני לא יכולה לעשות את מה שבאמת דורש ממני ריכוז.
נכון.
אני חושבת שקודם הזכרת משהו שנראה לי שממש חשוב שנרחיב עליו. דיברת בעצם על השילוב הזה בין רמת המיומנות או היכולת שלי, לבין רמת האתגר שקיים בפניי. ואנחנו יודעים שפלואו מתקיים כשיש איזון מאוד מאוד מדויק בין רמת היכולות שלי לרמת האתגר. כלומר, אני גם צריכה להיות מסוגלת ומיומנת במה שאני עושה ברמה די גבוהה, ואני גם צריכה שזה עדיין קצת יאתגר אותי, אבל לא יותר מדי. נכון, אם זה יותר מדי, אני כבר אתחיל להילחץ, אם זה פחות מדי, זה משעמם.
נכון.
ואני חושבת שזאת נקודה שחשוב שנסביר עליה יותר. איך אני יודעת? מה, איפה האיזון הזה נמצא בשבילי?
כן, אז הנקודה הזאת היא באמת מאוד חשובה. יש פה איזה משהו שאחר כך אולי אני צריך לסיים אותו, וזה בעצם הסיפור של המומחיות שדיברנו עליו קודם.
כן, איך, הכל איך, אנחנו במעגלים שמתחברים במעגלים.
נוצר, ש... איך נוצר כן. מומחה, כן. ובאמת התנאים האלה שאנחנו מתארים פה, של לקחת את המיומנות ואת האתגר עד הקצה, זה רמז לזה, כי אם אנחנו הרבה זמן נמצאים במקום הזה, שהמיומנות שלי עד הקצה והאתגר עד הקצה, ברור שהקצה מתחיל לזוז קדימה גם, האתגר יגדל, המיומנות תגדל.
כן.
אם אני אהיה שם מספיק זמן, אני בסוף יפתח איזושהי מומחיות. כנגיד מספר, ככלל אצבע, מדברים על 10,000 שעות, כדי לצבור, נגיד מומחיות בתחום מסוים.
כן, זה אנדרס אריקסון עם ה-10,000 שעות שלו.
כך ש... אבל איך נגיע ל-10,000 שעות? וברור שפלואו הוא כלי. ברגע שיש לי יכולת לבלות את השעות שלכאורה חולפות מהר, או הן לא גורמות סבל לפחות, יש סיכוי שאני אצבור את ה-10,000. ו-10,000 שעות, אגב, פחות או יותר, זה 5 שנים. מה שהטענה היא שאחרי בערך 5 שנים, או 10,000 שעות של התנסות, כבר ההתייחסות שלך לעבודה הזאת היא אחרת. יש לך כבר איזה טאץ', איזה התבוננות של מומחה, שמישהו אחר לא ירגיש אותה. עכשיו נחזור חזרה, כי בעצם כבר את מה שאמרתי שנעשה אחר כך עשינו עכשיו, אז עכשיו נסביר איך האתגר והמיומנות כל כך רלוונטיים פה. מה קורה בעצם במפגש הזה בין מיומנות לאתגר? קודם כל זה קצת קשור לחוזקות שלנו, כן? זה... כי אנחנו ניכנס לתוך המצבים האלה במקום שיש חוזקות. אם דיברנו על הספונג'ה קודם, אז לא הספונג'ה היא החוזקה. החוזקה זה יכולת אינטגרציה הזאת, והסקרנות לראות כל מיני דברים קטנים שמתאגדים למשהו אחד גדול.
כן, או הערכה ליופי ולמצוינות.
בדיוק. זאת אומרת, חוויות הפלואו נמצאים באזור של חוזקות, וזה כבר מסביר למה יש שם רוגע מסוים. אני יכול כאמור להתאמץ מאוד, אבל אני יודע שיש לי את היכולת לעשות את זה, ואני גם בסופו של דבר מתמסר ונהנה מזה. ופה אני רוצה באמת לנפץ רגע איזו אשליה. המחשבה היא שבאמת מדובר על מישהו שמאוד מצליח. לדוגמה, אם נחשוב על ספורטאי, שנגיד שחקן טניס בווימבלדון, אז ברור מאוד שהוא עכשיו נלחם על על הכתר שלו להיות אלוף ווימבלדון, ובמשחק הזה יהיה לו פלואו מאוד רציני. וברגעים האלה, כשהוא יתאר את המשחק, כמובן בדיעבד, הוא יגיד שהזמן באמת הפסיק. זאת אומרת, הזמן טס, הוא לא שם לב לקהל, הוא אגב יכול לראות פתאום את הכדור שעף במהירות מטורפת, הוא יכול להגיד שהוא ראה אותו בסלואו מושן. כלומר, באמת יש איזשהו שינוי מאוד משמעותי בתפיסת הזמן. וברור לנו שזה מקדם אותו, כי ככה הוא יכול להתאמן הרבה וכו'. אבל בואו ניקח דווקא מצב הפוך. מתלמד שמעולם לא שיחק טניס, הוא רק מתחיל את המשחק. אבל יש לו מאמן טוב שיודע להכיל אותו, והמאמן נותן לו עכשיו להחזיק את הרקטה ומראה לו איך זה עובד ואיך שהוא יעבור את הרשת. ננתח את המצב הזה, נראה האתגר שלו כרגע זה לעבור את הרשת. ומה המיומנות שלו? המיומנות שלו היא בערך אותו דבר, היא מאוד נמוכה, והיא איך שהוא לעבור את הרשת. עכשיו, אם יעמוד מולו באמת המאמן ויזרוק את הכדור בצורה מאוד מאוד נוחה, הוא איך שהוא יעבור את הרשת. ויכול להיות שככה יכול המאמן לשבת איתו על המגרש שעה שלמה, והזמן יעוף לו, הוא לא ירגיש כי הוא כולו מרותק לאתגר, ואם יעמוד אלוף ווימבלדון מהצד ויסתכל, הוא יגיד לעצמו, מה זה השיעמום הזה? מה זה הדבר הנוראי? אני לא הייתי, אף דקה לא הייתה עוברת לי, אם הייתי צריך לעבור את הדבר המשעמם הזה. זאת אומרת שהאתגר והמיומנות הם מאוד מאוד סובייקטיביים, ואם המאמן ימשיך לזרוק לו כדורים מאוד קלים, זה ישעמם אותו. זאת אומרת, כבר לא יהיה יותר התאמה בין האתגר למיומנות, וזה אומר שאנחנו מדברים על תהליך דינמי, שהאתגר משתנה והמיומנות משתנה, ולכן יש פה צמיחה פסיכולוגית, כי בעצם אני יכול למתוח את היכולות שלי, לתת אתגרים יותר ויותר קשים, ולשפר את המיומנות יותר ויותר, ולהיות כל הזמן בקשב מאוד גדול, שההתאמה האופטימלית הזאת קורית. כי מה שיקרה זה שאם האתגר גדול מדי, כן, אם המאמן לא היה קשוב מספיק, הוא התחיל לזרוק כדורים בצורה ככה עוצמתית, והמתלמד מסכן כזה בקושי מצליח לענות לכדור, הוא יהיה מתוסכל ויהיה חרד, והפלואו יפסיק, ולהפך, אם הוא לא יגביר את האתגר, והוא כבר משתפר, זה יהיה לו מאוד משעמם, והוא יהפוך לאפתי.
אני חושבת שזאת נקודה ממש חשובה, כי יש איזו תפיסה בחברה ש כדי להתקדם צריך לסבול, נכון? צריך ממש ממש להתאמץ, צריך לקחת משהו שהוא מעבר ליכולות שלנו, ואז להגיע לשם.
אגב, במקרים מסוימים אין ברירה, זאת אומרת, יש מצבים שאין מוטיבציה, וכשאין מוטיבציה זה באמת מה שאת מתארת, הוא קורה, אבל אנחנו אז לא באזור הפלואו. אזור הפלואו קורה תחת מוטיבציה יחסית גבוהה. אז במקומות שאתה מכריח אנשים לעשות משהו, כן? עם תלמיד בכיתה ד' שעוד לא בוגר מספיק להבין שזה חשוב לו, ונותנים לו שיעורי בית, והוא צריך עונש, כי אחרת הוא לא יישב וילמד, אז אוקיי, אז אנחנו מבינים שלפעמים יש גם פעולות כאלה. אבל אנחנו מדברים דווקא על האזור של היכולות, ואז יש דווקא תופעה אחרת, וזה בעצם מה שנקרא עיקרון הפיטרי. העיקרון הפיטרי בעבודה, זאת אומרת שאתה תתקדם, 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 עד שתגיע לתפקיד שאתה תיכשל בו. ובעצם, בגלל שאתה עלית בסולם הדרגות, אז לקחת אותך אחורה אי אפשר, כי אי אפשר להוריד אדם בסולם הדרגות. לקדם אותך גם אי אפשר, כי כבר נכשלת בתפקיד הזה. ובעצם שם תיתקע. והעיקרון הפיטרי קורה בגלל שמקדמים אנשים לא לפי עקרונות של פלואו, אלא לפי עקרונות חומריים. כלומר, לוקחים מישהו שנגיד היה לו פלואו מדהים בניהול הצוות על קו הייצור, כן? ומעלים אותו לקומה שביעית להיות סמנכ"ל לוגיסטיקה. והוא לא כל כך טוב במנהל, אבל הוא קיבל מכונית יותר גדולה ושכר יותר גדול, ולכאורה הוא התקדם.
כן.
אבל קידמו אותו לפי עקרונות קוגניטיביים, או לפי עקרונות חברתיים, ולא לפי מה שבאמת עושה לא טוב. ואז מאוד יכול להיות שהשאיפה להתקדם לא פועלת לפי מה שבצורה אותנטית, כן, מחובר למה שנקרא אושר, ובוודאי לא לחוויות של פלואו, אלא לחוויות שהן מלאכותיות.
כן.
והפלואו הוא מאוד אישי, הוא לא יכול לקרות בכוח. וגם אם יש לזה יוקרה חברתית, הסבל שנלווה לקידום מהסוג הזה יכול להיות מאוד בעייתי.
כן. אני חושבת שהגרף הזה של החיבור בין האתגר למיומנות, הוא גרף ששווה להכיר, אולי נצרף אותו גם לפרק, אבל באמת על כל משימה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה הרמה של המיומנות שלי בתוך הנושא הזה, כמה אני טובה בלכתוב קוד, לדבר מול קהל, לעשות מחקר, לא משנה, וכמה הדבר הזה הוא מאתגר אותי כרגע. עכשיו, אם יהיה לי משהו שהוא ברמת, נגיד, אתגר מאוד נמוכה, ורמת כישורים שהיא מאוד מאוד נמוכה, אז אני אגיע למצב של איזושהי אפתיות או אדישות, נכון? לא אכפת לי. לעומת זאת, אם זה מצב של רמת אתגר מאוד מאוד גבוהה, ורמת יכולות נמוכה, אז אני אהיה בחרדה.
כן, ומה שמעניין לראות אגב, זה שכשאנשים מתאימים לעצמם את האתגר ואת המיומנויות, הם יקחו אתגר שהוא טיפ-טיפה, יותר מהמיומנות. כלומר, כן. כשלמשל רואים סטטיסטיקות של משחקי שח באינטרנט, למעשה לאנשים יש דירוג. אתה יכול לראות שבעצם עם מי אתה משחק. עכשיו, אנשים אוהבים, מסתבר, לשחק עם אנשים ברמתם. הם לא אוהבים שמביסים אותם, לקחת מישהו שמנצח כן. אותם בקלות, והם לא אוהבים להביס אחרים, כי החלק הכיפי במשחק הוא האתגר, ואז מסתבר שאנשים אוהבים הרבה פעמים לקחת מישהו ברמתם, אבל טיפ-טיפה יותר מהם.
וואו.
ואז הם באיזושהי צורה גם מתחרים עם עצמם. כלומר, זה קשור להישגיות שלי, שאני רוצה להוכיח לעצמי, שהנה מתחתי את היכולות שלי.
כן.
עוד קצת קדימה, זו הסקרנות האנושית.
וואו, וזה גם בדיוק להיכנס לפלואו, נכון? שיש לי קצת יותר אתגר.
אז זהו, זה מה שזה אומר, שהפלואו באמת יכול לחיות באמת באזור, במפגש בין אתגר למיומנות, ואפילו במקום שיש אפילו קצת יותר. אבל זה, עוד פעם, זה תלוי מאוד גם בפרט. באמת בעניין הזה, כל אדם יש לו את החוויה שלו. ואת יכולים להיות שני אנשים שלכאורה יש להם פלואו מאותה פעולה, נגיד מריצה. ואחד יתאר שהוא בזמן הריצה בעצם בפלואו, כי הוא עסוק בכלל, הוא בכלל מדמיין כל מיני פרויקטים ודברים שהוא עושה, פותר כל מיני דברים בראש שלו, והוא בכלל לא מרגיש שהוא רץ. והשני, סופר בלטות, רץ וסופר את המרחקים, וכל פעם מאתגר את עצמו איך הוא עובר יותר מהר וגומע את אבני המייל שבדרך, ושניהם לכאורה יתארו את אותה פעולה, אבל בעצם זר לא יבין, כי אפילו על אותה פעולה עצמה, יכולים להיות הבדלים מאוד גדולים, ואגב, גם בחוזקות אנחנו יודעים את זה.
בעצם זאת הסיבה שבגללה אנחנו אוהבים את מה שאנחנו אוהבים.
כן, כי כשאתה הולך ובודק למשל רופא, אז אתה רואה ש החוזקות שלהם, כי בהתחלה אנשים מצפים, אומרים, טוב, רופאים, בטח יש להם חוזקות דומות, נכון? בטח אהבת אדם, או וזה ממש לא נכון. יש רופא שהפלואו שלו, הנאה שלו, החיבור שלו, לתחום בא מתוך, נגיד, הסקרנות, ללמוד דברים חדשים, להבחן, למצוא דברים. מישהו אחר, כמובן, זה מהמגע האנושי אולי.
כן, האמת שזה בדיוק שתי דוגמאות ששאלו לי, יש לי, הבן זוג שלי הוא נוירולוג, והוא כל הזמן אומר שמה שמדליק אותו, זה לפתור חידות. זה מבחינתו העניין בכל הסיפור הזה. ויש מישהי אחרת שאני עובדת איתה שהיא רופאת משפחה. והיא אומרת, מה שחשוב לי זה לתמוך בבן אדם, להיות שם בשבילו, להראות לו שאכפת לי. זה משהו אחר לגמרי בתוך מקצועות כבכל אותו מקצוע.
בדיוק. ואם נסתכל, אנחנו מדברים פה על משמעות. כלומר, זה בעצם המקום שיש משמעות, והאדם באמת מדווח מה זה הדבר הזה. מה שהייתי מוסיף לרכיב הזה, זה באמת איזשהו מבדק מהסוג שצ'יקסן היה עושה, ובודק איפה באמת יש פלואו.
אני רוצה לספר על המחקר הזה, שהוא עשה. אז זה היה אז בשנות ה-70, כשעוד היו ביפרים, והוא פשוט נתן לאנשים ביפרים, ואחת לכמה זמן באופן רנדומלי, שאל אותם, היי, מה אתם עושים עכשיו? ועד כמה אתם בעצם מרגישים פלואו? ובאמת רוב האנשים כששואלים אותם באופן אינטואיטיבי, מתי אתם מרגישים פלואו? אז אומרים כל מיני דברים, באמת כשאני חותר בסירה, או כשאני מבשל, או כשאני נגיד עושה ספונג'ה במקרה הטוב, או כשאני רוקד, דברים שהם מחוץ לעבודה. אבל מסתבר שאנשים הרגישו או חוו הרבה הרבה יותר פלואו, דווקא בזמן העבודה, דווקא במקום שבו אנחנו אולי רגילים לחשוב אם זה מסיבות תרבותיות או היסטוריות, שזה מה שעדיף לסיים איתו כמה שיותר מהר ולעוף הביתה למקום שבו הכיף האמיתי והטוב מתרחש, אז מסתבר שדווקא שם אנשים מרגישים הרבה הרבה יותר פלואו.
נכון, בעצם המחקר, ששיטת המחקר שלו התחילה ולמעשה מתבצעת עד היום בצורה כזאת או אחרת.
כן, היום עם סמארטפונים.
כן, ואנחנו באמת נוכל להציע לשומעים ליישם את זה ולנסות על עצמם את זה, בעזרת פשוט לכוון שעון מעורר אקראי מספר פעמים ביום. ואז באמת אנשים הופתעו בכאן ועכשיו, כלומר ברגע מסוים, והם התבקשו למלות שאלון, מה הם בדיוק עושים, ובאמת על ידי אותו שאלון להגדיר את רמת הפלואו שהם הם נמצאים בו.
כן.
ואז כמובן דרגו, היו בעצם 8 ביפרים כאלה, 8 צפצופים, שבעה ימים בשבוע, שזה 56 בעצם אירועים.
עשו את זה עם משהו כמו 2,000 פלוס נבדקים.
עשו את זה עד היום עם אלפי אלפי נבדקים בכל מיני מקומות, זאת אומרת, זה אין רק מחקר אחד כזה, אבל באמת התוצאות הן די קונסיסטנטיות, ואז בעצם מדרגים את פשוט עושים איזה דירוג ומסתכלים. ואז מה שבאמת גילו, באופן מוזר ומפתיע, שבאמת בעבודה יותר מ-50% מהזמן יש פלואו, לאנשים במשרות בחירות ובמשרות מאתגרות וכולי, יכול להיות מצב שאפילו 70-80% מהזמן הוא בפלואו, ולעומת זאת בפנאי, בבית, בזמן הנפלא הזה שיש לרשותנו, בין 10-20% בלבד, מהזמן שאנחנו ערים ובפנאי, בעצם יש חוויה של פלואו.
אני חושבת שזה ממצא ממש ממש חשוב, כי רוב האנשים כששואלים אותם, מה אתם רוצים לעשות עכשיו, אם היה לכם זמן פנוי? אומרים, אני רוצה לשכב על החוף,
לנוח,
ספר, ולשתות שייק, או לראות נטפליקס, ומסתבר שזאת לא בחירה כזאת חכמה, אם אנחנו מסתכלים על הרצון שלנו להרגיש טוב ולהיות מאושרים.
בעצם לעבודה יש איזשהו מוניטין לא כל כך חיובי, אולי מגיע מספר בראשית, ש... אנחנו לפחות הגברים, נזרקנו מגן עדן וקיבלנו עונש לעבוד, כן? בזעת הפכה, כן. תאכל לחם. בעצם הרעיון הוא שעבודה זה עונש. זה נכון שיש אזכורים גם יותר חיוביים לעבודה בתנ"ך במקומות אחרים, אבל המיתוס הזה הוא מאוד חזק. אנשים מחזיקים אותו בטעות. עכשיו, המפתח הוא שבעצם בעבודה החיים מאוד מובנים.
כן.
ובעצם התנאים לפלואו, שכבר הזכרנו אותם קודם, זה שיש משימה, והמשימה היא ברורה, ויש לה התחלה ויש לה סוף, ויש איזשהו פידבק שהמשימה הזאת בשלבים שלה חולפת, ואני יודע מה אני צריך לעשות במשימה הזאת, ולכן יש בי איזה רוגע מסוים. זאת אומרת, בעבודה יש איזשהו משהו מובנה, שיוצר בי איזה שקט. עכשיו, המפתח הוא לא ללכת ולהפוך לוורקהוליקים, מכורים לעבודה, זו לא המסקנה. המסקנה היא שבעצם את הטיפול המרכזי אנחנו צריכים לתת לשעות הפנאי, שהולכות וגדלות, כי שנות הפנסיה שלנו, בגלל התוחלת החיים שמתארכת,
כן.
כולנו מכירים את אותו פנסיונר שרק מחכה לרגע שהוא יצא ולא תכנן שום דבר, ואחר כך נכנס לדיכאון, לעומת אותם פנסיונרים שאתה צריך ביומן לקבוע איתם פגישה, כי הם כל כן, כך עסוקים,
כן.
ועבורם, ועל זה גם יש הרבה מחקרים, הפנסיה תהיה התקופה הכי מאושרת בחיים. זאת אומרת, פלואו הוא תנאי, העובדה שהזמן חולף מהר, והוא לא הופך לסבל, שבו הזמן לא חולף והיום לא עובר, זה תנאי באמת לחוסן ואושר.
אני חושבת שגם לפני הפנסיה, יש נגיד 3 סוגים של זמן פנאי. יש זמן פנאי שהוא רביצה, נכון? מול הטלוויזיה, פיד של הפייסבוק, כל הז'אנר הזה של הפעילות. יש זמן פנאי של בילוי עם אנשים אחרים, נכון? לפגוש חברים, לפגוש משפחה. ויש זמן פנאי שהוא נגיד תחביבי. אופניים, שחייה, בישול, קרמיקה, כל אחד ומה שהוא אוהב. ובאמת המקומות שאנחנו נוטים להרגיש בהם יותר פלואו זה השניים השניים, כשאנחנו נמצאים עם אנשים או כשאנחנו עושים איזושהי פעילות, ובכל זאת הפעילות שאנחנו בוחרים לעשות, זאת הפעילות של הצפייה בסדרות, אנשים מחזיקים במוניטין מרשים של סדרות שהם צופים בהם שעות על גבי שעות, כי הם מרגישים שאין להם כוח, ובאמת ההבדל הוא בפעילויות האחרות אני צריכה לעשות משהו לפני כן, אני צריכה לקבוע עם בן אדם, אני צריכה לצאת מהבית, אני צריכה להכין את הסירה שלי או את המערוך שלי או משהו, mm-hmm. כדי שהדבר הזה יקרה, ולכן הפיתוי הוא תמיד ללכת לרביצה, ששם כל מה שאני צריכה לעשות זה ללחוץ על כפתור ולהדליק את הטלוויזיה, אבל אני לא ארגיש פלואו.
אז זהו, הייתי רק לטובתם של הסדרות, כן. שאני לא כל כך רואה אותם אמנם, אבל פה עניין הבחירה מראש נכנס. יש הבדל מאוד גדול באמת בין איזשהו זיפזופ ואיזושהי התמסרות לאותה רביצה שמעבירה את הזמן ומעבירה את הזמן, ולא רק ביום מסוים שבו הייתי זקוק קצת לנוח, אלא בעצם באופן קבוע, למצב שבו בדקתי את התוכניות וממש תכננתי וחיכיתי לרגע שאני יושב ואראה את רצף הפרקים שרציתי לראות בסדרה האהובה עליי, ואז החוויה הזאת יכולה להיות חוויה כמובן מאוד טובה, זה, של, של פלואו. כלומר, יש בהחלט מקום להתמסרות גם לרביצה או להורדת ההילוך, כל עוד אני יודע שאני לא נגררתי לזה ממקום של התמכרות ונפילה וחוסר אנרגיה, אלא דווקא מתוך הבחירה.
כן. יש חלק שאני חושבת שלא נגענו בו מספיק בפאזל, שזה באמת החלק שבו גם יאיצ'יקס מיאי וגם מרטין סליגמן מתארים את המצב של פלואו כגורם קריטי לאושר, ל-well-being. ואני חושבת שלא מספיק הסברנו מה הקשר, למה כשבן אדם נמצא בחוויה שבה הוא אחד עם המשימה והזמן חולף, למה זה גורם ליותר אושר?
הפלואו הוא בעצם יכולת התמודדות, הוא יכולת להסיק את עצמך במשהו אחר, במשהו חליפי, שבו יש פחות סבל. וזה אלמנט מאוד מאוד מרכזי. האלמנט השני זה בעצם הצמיחה הפסיכולוגית, ההימצאות בתוך אזור החוזקות, והיכולת לממש את המיומנויות האלה ולשפר אותם, מה שמגביר את הדימוי העצמי, מה שמגביר את החוויה שאני יכול, הסלפ-אפיקסי, החוללות העצמית.
נותן לי תחושת מסוגלות.
בדיוק.
הנה אני רואה, הנה אני מתקדמת, הנה אני הופכת להיות מומחית במשהו.
בדיוק, וזה המקום שלא סתם קרא צ'יקסנמיהאי לספר שלו, Psychology of Optimal Experience, כי אם אני מרגיש באזור האופטימלי שלי, שאני ממצא את עצמי, אין אולי בסיס יותר טוב, מה שלהגיד, ולכן אני מאושר. כלומר, כן. שאתה שואל, למה אתה מאושר? אני מצליח למצות את עצמי.
אז אני רוצה להעלות עוד כמה שאלות ששאלו אותנו בקבוצת הפייסבוק. תודה לכם ששלחתם שאלות. אז למשל, על רובם ענינו, אבל למשל דרור שואל, האם פלואו בהכרח מצב רצוי? האם יש מצב שמגיע ממקומות, מצב של פלואו, שמגיע ממקומות פחות פרודוקטיביים? כמו למשל לקרוא ספר בעבודה, או משחק בסלולרי, איך אפשר להתמודד עם זה?
אוקיי, אז הרכיב המרכזי פה הוא הבחירה. ברור שהחוויה של קריאת הספר וכולי היא יכולה להביא לפלואו, אבל אם היא באה על חשבון משהו אחר, משהו בבלנס נפגע. עכשיו, באופן כללי, כשמדברים על work-life balance ועל איזונים אחרים בחיים, ויש לנו פלואו מהרבה מאוד נושאים, אני אסתכל על מצב שבו אני מפריע לפעילות אחת על חשבון אחרת כסוג של התמכרות. מקום שבו אני מוכן באיזושהי צורה להקריב משהו. עכשיו, אם זה בא מתוך בחירה, כי באמת זה בלתי נסבל ולכן אני, או שאני כל כך אוהב את הדבר הזה והוא ממלא לי את היום, ואני לוקח בחשבון את המחירים שיש לזה, זה בסדר גמור. האידיאלי כמובן הוא ליצור מצב שבו העבודה עצמה תהיה בחוויה של פלואו, וכאן אני באמת רוצה להתחבר לעולם הסלולרי, הוואטסאפי, שחודר פנימה וקוטע את הפלואו. הדאגה שלנו באמת היא לעשות ההבחנה בין החוויות הוורקוהוליות שיוצרות הפרעה וקטיעה לפלואו, וזה נכון שזה בא עם משהו שנדמה לנו שהוא פלואו, כן? כי גם כתיבת הוואטסאפ והפייסבוק והזרימה בתוך הרשת החברתית עלולים להתאפס כמשהו באותו רצף. אבל זה לא באמת רצף שמחבר את האתגר והמיומנות.
כן.
זה הרבה פעמים איזושהי בריחה ממשהו.
כן. יש שאלות שאלו, שאלות דומות, גם של דבורה וגם של יוגב, ששואלים האם אפשר ליצור או לאלץ את המצב של פלואו, וכאן אני רוצה פשוט להזכיר דברים שדיברנו עליהם, שהם בעיניי מין כמו גיידליינס, שאין מה לעשות, אי אפשר לאלץ את זה ב-100%, אבל הם יכולים לעזור. אני חושבת שהזכרנו את העניין של למצוא דבר שאנחנו אוהבים לעשות אותו, שהחוזקות שלנו נמצאות שם, זה בדרך כלל יהיה משהו שהוא יחסית, יחסית יהיה קל להתחבר דרכו. כל העניין של מטרות ברורות, שברור לי מה אני מנסה להשיג, איך משיגים את הדבר הזה, מה הפידבק שאני מקבלת כשאני מצליחה. דיברנו על העניין של התאמה בין כישורים לבין אתגרים, אז שיהיה את האיזון המתאים. אני חושבת שמשהו שלא נגענו בו הרבה, אבל הוא גם חשוב, זה העניין של שקט, כן? שאני בכלל מרוכזת, שלא מפריעים לי כל רגע, אני צריכה אפשרות בכלל להיכנס לתוך משימה, נכון? לוקח לי זמן עד שאני נכנסת לפלואו, זה לא שאני פותחת את המחשב, כותבת את האות הראשונה וטק אני בפלואו, אלא יש איזה זמן שבו אני נשאבת לתוך המשימה, ואם אין לי את הזמן הזה, אז גם קשה להיכנס למצב של פלואו. אז גם לפנות הסחות דעת, אבל גם להקדיש מספיק זמן למשימה.
כן, ולמעשה הייתי אומר שהיתרון הכי גדול של פלואו בהקשר של חוסן, הוא היכולת להפעיל אותו במצבים לא רצויים. Mm-hmm. אבל זה בדיוק המקום שדורש אימון מראש. כלומר, אם אני מכין ילדים לפתח הובי, התנהגויות, מיומנויות, שהם בקלות באמת מתחילים להפעיל אותם, הם יוכלו להשתמש בהם גם בעת מצוקה וסטרס. וזו הסיבה שהם יהיו חסונים יותר. לעומת אנשים שלהם אין את היכולת הזאת, אין להם את המיומנות להיכנס לפלואו, הם לא יודעים איפה לחפש אותו, ובזמן מצוקה זה המקום האחרון שבו ניתן להתחיל להתאמן ולפתח את זה. Mm-hmm. כלומר, מהבחינה הזאת אני רואה בזה בהחלט כלי מאוד מרכזי לחוסן.
כן. אוקיי. טוב, אני חושבת שנתכנס לסיכום. אני אסכם מה שדיברנו עליו, שפלואו, זרימה, זה אותו מצב שבו אנחנו והחוויה מתלכדים. הזמן עוצר מלכת, אנחנו לא שמים לב לכל מה שקורה מסביבנו, ואנחנו ממש ממש בתוך המשימה. זה אחד המצבים שמקושרים לאושר, לאנגייג'מנט, לסביעות רצון, ומקום שבו אנחנו חווים את זה הכי הרבה, זה בעבודה, לא רק, אבל בעיקר בעבודה, והסיבה שזה כל כך חשוב בעיניי, זה בגלל שאם אנחנו מכירים את זה, אנחנו גם יודעים לחפש את זה, ואנחנו גם יודעים לעשות על זה שינויים, כלומר להגיד, אוקיי, במשימות האלה אני מרגישה יותר פלואו, פה אני מרגישה פחות פלואו, כאן אם אני אגביר את האתגר, יהיה לי יותר פלואו, פה אם אני ארכוש קצת יותר מיומנויות, כלומר אנחנו ממש יכולים להשתמש בדברים שדיברנו עליהם היום, כדי לייצר יותר מצבים של פלואו בחיים שלנו, וגם לעזור לאנשים אחרים לעשות את זה. אז אני מקווה שהתוכנית הזאת תעזור לכם לחוש יותר פלואו ביום-יום שלכם, ובכלל להיות בחגיגה המוחית הזאת של כל האדרנלין ודופמין וסרוטונין וכל מיני אנדרופינים, שבאמת יש מנגנון מוחי שלא ממש נכנסנו אליו, אבל הוא קורה שם מאחורי הסיפור הזה. משהו אחרון, מה אתה לוקח מהפרק שלנו?
קודם כל את הפורמט הזה, זרם מהר.
כן, עבר לך מהר.
כן.
יופי, איך היה לך באמת?
היה מצוין, היה נחמד מאוד ומעניין מאוד ושונה.
כן, שונה ממה שאתה רגיל לעשות ביום יום. אולי, יופי, גם לי היה ממש ממש מעניין, ואני חושבת שזה נושא ממש חשוב, אז תודה, תודה רבה לך. איפה אפשר למצוא אותך, לעקוב, פעילות, יש משהו שהמאזינים יכולים עוד לצרוך מהפעילות שלך?
בעיקרון חיפוש בגוגל, אורן קפלן, פסיכולוגיה חיובית, בדרך כלל יעלה, יש הרבה דברים שבעבר כתבתי. שוב, גוגל יעלה את הדברים, חלק עלו באתר, חלק עלו במקומות אחרים, אבל כן, זה נמצא שם.
מעולה. יופי. אז ממש ממש תודה רבה לך, ותודה רבה לכם המאזינים שאתם נמצאים איתנו בפלואו, אני מקווה במשך כבר המון המון פרקים, מקווה שאנחנו נתראה בקרוב בהרצאות הקרובות או במפגשים אחרים, אולי בקרוב נעשה עוד פרק לייב. בינתיים אני שמחה לקבל מכם פידבקים, ותודה רבה רבה שאתם שולחים שאלות, זה ממש ממש עוזר לעצב פרק שהוא מעניין ורלוונטי בשבילכם. אז זהו, שיהיה לכם שבוע נפלא, ותודה לך אורן, וביי ביי.